אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מדברים יוקרה, בהנחיה דרור גואניק, מנכ"ל לקסוס.
שלום, אנחנו בפרק נוסף של מדברים יוקרה, והפעם נמצאת איתנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת, הרקדנית ואשת הטלוויזיה אנה אהרונוב.
שלום
אנה, איזה כיף שאת פה.
איזה כיף שהזמנת.
תשמעי, האמת שאנחנו בכל הפרקים של מדברים יוקרה, ככל שאנחנו מעמיקים יותר, אז אנחנו רואים שיוקרה יש בה כמה מוטיבים מאוד מרכזיים. אחד, שהיא דורשת עבודה מאוד מאוד קשה, ללכת דרך ארוכה ארוכה בשביל להצליח. והדבר השני, שהיא מאוד משיקה לאומנות, כי היא ייחודית, עם הרבה אמירה אישית. וכשחשבתי על מישהו לראיין אותו בעניין הזה, אז עלה לי השם שלך.
זה נורא מחמיא לי, שתדע לך.
האמת שגם שאלתי את הצ'אט GPT, איך את מתקשרת ליוקרה? אז אני אגיד לך מה הוא אמר.
וואי, מעניין.
כן, הוא אמר, שילוב של מקצוענות ברמה בינלאומית.
תודה.
קריזמה. משמעת עצמית עם זוהר ואלגנטיות.
איזה הגדרה יפה. שלח לי את זה אחרי זה, אני אוהבת.
את מבינה, עכשיו אי אפשר להתווכח עם הצ'אט, זה מה שהוא אמר. אז תשמעי, אני יודע שאת עשית דרך מאוד מאוד ארוכה. בעצם, מאיזה גיל את זוכרת את עצמך רוקדת? מתי הזיכרון הראשון שלך? חמש?
שוב, אני כבר לא יודעת מתי זה הזיכרון שלי, או הדברים שסיפרו לי ואני מפרשת אותם כזיכרון, אבל אני כן זוכרת עצמי מאוד קטנה, 5.5-6, חוג ריקודים סלונים, קירגיסטן, קר בחוץ, חושך, צריך לעבוד. זה כאילו הזיכרון.
כן, מגיל כזה קטן.
אני חושבת שזה כאילו, זה אפילו לא ריקודים סלונים, אני חושבת שזה כל המשטר הסובייטי בו נולדתי וגדלתי. עבודה קשה זה כאילו בילדין, זה אין דרך אחרת, אין אלטרנטיבה אפילו אחרת. כן, אחרי זה הכל השתנה, ואתה יודע, אנחנו מדברים על משטר קומוניסטי. כולם עובדים נורא קשה, אבל גם לא מרוויחים כלום אחרי זה, אבל זה כבר שיחה אחרת. שאפשר להתווכח עם זה, אבל אני חושבת שלאורך חיי, כבר לא כאלה קצרים, אני יכולה להגיד שזה נתן לי רק דברים טובים.
תגידי, אבל באמת שאני חושב, זה מעל 30 שנה שאת רוקדת? עושה חשבון?
זה הרבה יותר, זה עושה חשבון לא טוב.
אני עושה לך הנחה בגיל.
מדברים על עוד מעט, לא, אין לי בעיה עם הגיל, ממש, אני גאה בכל שנה ושנה.
ברור, איזה שאלה.
כן, מעל 35 שנה של קריירה.
מדהים. תגידי, אז את מוצאת את עצמי, איך בגיל 18 את עולה לישראל, נכון?
נכון.
לבד?
עם אבא.
עם אבא?
כן, המשפחה קצת התחלקה לשניים, ואז התאחדנו.
אוקיי. יש לך עוד אחות, נכון?
יש לי אחות, כן. אז אחות ואמא נשארו בקירגיסטן, היא הייתה צריכה לסיים אוניברסיטה, זה היה כל מיני שיקולים משפחתיים נכונים. אני לא הייתי אמורה לאבד שנה, היא לא הייתה אמורה לאבד תואר וכזה, אז נפרדנו לשנה, ואז התאחדנו.
אז מגיעה לארץ, ומה?
ושוק.
שוק?
שוק. כן, אני חושבת שאני באמת רק לאחרונה, בשנים האחרונות, מצליחה לדבר על זה, באמת. כי הייתי כל הזמן במרוץ של, אוקיי, זה המצב, הכל קול, עליתי, לא נורא, אין שפה, אין מנטליות, אין כלום, וממשיכה. כאילו דארתי כל הזמן קדימה. עד שקרה משהו מקסים בשנים האחרונות, אולי עם הלידה של הבן שלי, אולי עם הבגרות. כאילו להסתכל על הרגע הזה, כי זה רגע בחיי. משהו שבאמת חצה את החיים לחצי. זה באמת להגיע בלי מנטליות, בלי שפה, כאילו איזו תחושה כזאת שאתה מתחיל את החיים שלך מאפס. ואני חושבת שהקושי הכי גדול בגיל 18, שזה גם ככה גיל כזה, לא יודעת בין לבין, אתה עוד לא מבוגר.
לא, לא גיל קל, לא גיל קל, כן.
הוא לא, אתה עוד לא בטוח בעצמך או מי אתה רוצה להיות, ואין לך בעיקר את הסמכות ההורית יותר. אין למי להתייעץ, אין על מי להישען, או מישהו שיפתור לך בעיה. הכי מינורית אפילו, שאני לא מדברת על דברים גדולים, פתאום כזה יש לך רק את עצמך, כי להורים עוד יותר קשה. הם מגיעים לגיל עוד יותר מבוגר, אתה קצת הופך למבוגר האחראי בסיפור הזה. שכאילו אפשר להירחם על עצמי ולהגיד, אוי אוי אוי, מסכנה, בגיל 18, לא עשתה מה שכולם עשו, מצד שני אני חושבת שאני היום איפה שאני נמצאת בזכות הדבר הזה. זה הלקיחת אחריות על החיים שלך בגיל 18, ולהגיד, יש לך את עצמך, ויש גם משפחה לדאוג לה, ומה את עושה מכאן?
מדהים. ואיך את מתגלגלת לרוקדים כוכבים?
אתה האמת, איזה טעות זאת הייתה, טעות מושלמת, כן?
לא, אבל איך הגעת לזה? איך זה...
הייתי רקדנית מקצועית, כי זה מה שהחזיק אותי בארץ.
אבל היו הרבה רקדנים בארץ.
אבל הייתי אחת הטובות בארץ.
אופה.
סליחה, אני כאילו יכולה להגיד את זה, כי אז לאותה תקופה הייתי רקדנית תחרותית.
כן.
עם תארים, עם אלופת הארץ, גביע...
זאת אומרת, לקחת את היכולת האומנותית שלך, המקצועית שלך, ובעצם...
כן, האודישן הגיע בטעות אגב, הגעתי ליום האחרון, קפצתי לרכבת האחרונה, כנראה שהייתי מגיעה עדיין בעונה השנייה, זה באמת הגיע למאמן שלנו, דף כזה מקופצ'אט, שהוא סוג של זרק אותו עלינו ואמר, זה משהו לא...
לא רציני, לא יודע מה
זה. זה היה כזה אם תרצו.
האמת שזו הייתה העונה הראשונה, לא ידעו מה זה, נכון?
לא ידעו מה זה, גם אנחנו בתור רקדנים אמרנו למפיקים אז, מה פתאום, בן אדם שלא יודע לרקוד לא יכול ללמוד בתקופה כזאת קצרה, כאילו לא האמנו שזה יכול להצליח. ואתה יודע, באשר היסטוריה.
אבל גם שם עשית, גם ברוקדים כוכבים לקח לך זמן לנצח. זה לא בא בעונה הראשונה.
נכון, אני חושבת שהיא, אבל ספציפית ברמת התחרות הזאת, אני לא בטוחה שהניצחון של גביע הוא הניצחון האמיתי.
אז מה?
כי כאילו כן הייתי שנייה ושנייה ושנייה, דבר ראשון, הגעתי כל פעם לגמר, אז כאילו איזשהו סטייטמנט של לא משנה מי הבן זוג שלי, אני כאילו כן מצליחה להגיע לגמר. ובסוף אני חושבת שפשוט מה שקרה לי בעקבות הדבר הזה, זה כאילו נפתח לי, נפתחה לי קריירה שלא דמיינתי שתהיה לי. ותודה, והתחילו שערים וקמפיינים, וכאילו הייתי מאוד מופתעת. לא זאת הייתה הסיבה שהגעתי בשבילה. באמת, כאילו...
באמת, מה חשבת לעצמך?
אנחנו מדברים על 2005, כן? זה לא היום שכולם כזה, אוקיי, אני אגיע לתוכנית ריאליטי ויקרה איתי משהו. אמרו לנו, אתם יודעים, יכולים להתקשר אליכם עיתונאים או לצלם אתכם. אני צחקתי להם בפנים, אחד לא ידעתי עברית כל כך.
יכולים להתקשר, אני לא יכולה לענות.
אני לא יודע איך לענות. שתיים, כאילו, יש כוכבים אמיתיים שהם המעניינים, שגם אותם לא הכרתי, כן, לאותה תקופה. אבל כאילו אמרתי, אני מבחינתי תאורן בדבר הזה.
תפורה.
לא, אבל כאילו, כמו שהתאורן בא לעשות זה, והסאונדמן בא לעשות זה, אני רקדנית מקצועית שבא ללמד אותם לרקוד. הם הדבר. אז כאילו, הכי לא ציפיתי שזה מה שיקרה לי. אבל נורא נהניתי מזה, כן? אני לא יכולה להגיד לך, אוי אוי אוי, למה זה קרה לי?
אבל זה עבודה קשה, כמה שעות ביום צריך לעבור?
מאוד קשה. אתה חושב שאז הייתי מאוד צעירה, הייתי בת 25, 4.
הגוף כאב פחות?
לא כאב בכלל, באמת. התאוששות תוך טק, טק, יושבים 10 דקות חדשה. גם זה להיות 5-6 שעות בסטודיו כל יום. גם מעונה שנייה כבר היה לי סטודיו משלי. זה אומר שהייתי מתאמנת בבוקר, הולכת מלמדת שיעורים בסטודיו שלי, מסיימת באזור 10 בלילה, הכוכב מגיע לאימון ערב, ואנחנו עושים עוד חזרה עד 12-1. וככה כל יום, כל יום, כל יום, פרויקט של כמה חודשים.
ואחר כך ימי צילומים.
וימי צילומים.
שהם כמה שעות.
שזה שידור חי, שזה מהבוקר עד הלילה, זה יכול גם להיות 16
שעות. אז תגיד,
מאיפה
הכוח רצון הזה לעשות את הכל ביחד?
אני אגיד משהו מאוד קלישאתי.
נו, תגידי.
אני כל כך אוהבת את מה שאני עושה. אני כל כך נהנית מהבמה, מהמצלמות, גם מהתוצאה שהצלחתי אז לעשות. גם על ללמד בתור מאמן, זה דרייב מאוד גדול. לקחת מישהו שלא יודע, או זה היו גם ילדים בסטודיו באותה מידה, לקחת מישהו שאין לו, אתה המתווך שלהם לעולם הזה, ואני מצליחה להביא אותם לתוצאה שלפעמים לא הכי מדהימה, אבל תוצאה של ריקוד. זה דרייב, זה באמת כמו אומן קצת, זה ליצור משהו, גם אני מופיעה בתוך הדבר הזה, זה גם להופיע, ואני מגיל 5 על הבמה, זה אור הזרקורים, והמצלמה, ומחיות כפיים, והנצנצים. זה עושה לי את זה. אני מרגישה את האחריות שם. וגם כי המאמנת, כי יש לי פה תפקיד אקסטרה, נראה לא רק מופיע. היה לי כוכב, שזאת הייתה עבודה שלי נטו, להביא אותו לתוצאה. אני חושבת ששילוב של שני הדברים האלה, זה באמת אנרגיה שלא נגמרת.
תראי, את... אני גם מסתכל אחת לבושה והכועת פרפקציוניסטית.
אמת.
כן, רואים את זה גם בתנועות של הריקוד. השאלה באמת, כשאתה מסתכלת על כל מיני רקדנים, יש הרבה רקדנים טוב, אפשר לפרגן לאחרים, נכון?
מה זה? יש לנו, במיוחד עכשיו, וואו, זה אפילו לא מתקרב לרמות שהיינו בהם.
איך את יכול, את רואה את המשהו האישי שכל אחד נותן, בטח את רואה יותר ממה שאחרים רואים. בתנועות, בזה, זה לא...
אצל רקדנים?
כן.
חד משמעית. אני חושבת שכל רקדן זה איזה חותמת אחרת. כל אחד מביא משהו אחר, וזה גם, זה גם כל כך סובייקטיבי. אמיתי, זה כאילו מישהו הרבה יותר טכני, ומישהו מביא מלא רגש. זה עולם.
זה מרגש, לראות את זה.
זה מרגש. מאוד. אני בעיקר מרגש אותי שאני מצליחה כל כך הרבה שנים להישאר במקום שהוא הבית שלי, ושאני אוהבת אותו, וגם אם אני לא מצליחה היום באמת לרקוד מהבוקר עד הלילה, ואני כבר לא בגיל ולא במצב, וגם לא בא לי כבר להיות שם. אני עדיין מצליחה לשמור על איזה מקום שלי, נגיד בתור שופטת ברוקדים, שהוא להיות עדיין חלק מהעולם הזה.
כן. תגידי, אבל אני אומר, אוקיי, אז התחלת בנושא הזה של ריאליטי, ואז את עושה איזה, את התפנית הזאת עם לאהוב את אנה.
זה, תפנית חשובה. תפנית חשובה, יש לי גם את עצמי, לא רק את המקצוע.
כן, אבל איך זה התחיל הדבר הזה? פנו אלייך, את פנית אליהם?
אוי, זה היה... צילמנו תוכנית אחרת בקשת, נולד, רק רוצים לרקוד, הייתי שם שופטת בפעם הראשונה, ואז ישבתי בקשת ואמרנו על בואו נעשה משהו. ואני באתי אליהם רעיון, אמרתי, בואו נעשה תוכנית על אהבה, הייתי רווקה בת 36, ואני לא מבינה משהו, משהו לא קורה לי, משהו חייב לקרות, אני כאילו, יש בעיה, חברים. כן. אז בואו אני אדבר על זה.
כן.
ואז אמרו לי, אפשר לדבר על זה, את לא יכולה לעמוד מהצד ולדבר על משהו, אף אחד לא יאמין לך, אם את לא עוברת משהו בעצמך, ונוגעת בדבר באמת, כן, זה לא יקרה. זה נורא התלבטתי, היה לי מאוד קשה להגיד כן לדבר הזה. זה מאוד חשוב ומאוד אישי.
זהו, זה דורש אומץ מטורף.
אני בחורה ממש אמיצה.
כנראה שכן.
אמיתי. אני הרבה פעמים אמרתי בחיי דבר, כן לדברים
ש... כשאת חושבת על זה אחורה, היית עושה את זה, כאילו, אם היית יודעת מה שקרה, היית עושה את זה עוד פעם?
תשמע, תראה את התוצאה, אין לי פה... אבל אני חושבת שגם אם זאת לא הייתה אותה התוצאה,
את אומרת, אייל לא יאשר שום תשובה.
אני חושבת שהייתי צריכה לעבור את זה, אני חושבת שזה דייק אותי, כאילו אייל לא סתם הגיע, זה כאילו הכל קרה מתוך... אתה באמת חייב לצאת מהקומפורט זון שלך, אתה חייב לקפוץ למים עמוקים לפעמים. ועצם זה, זה עוד אחד מהמניעים שלי להמשיך, זה כשאתה דרך שאתה עובר, שאני עוברת, זה קרה לי בריצה, זה קרה לי לאהוב את אנה, שאני מתקשרת דברים אישיים שאני חווה, יש כל כך הרבה קהל בחוץ שמזדהה, מקבל השראה, כותב לי שבזכות הדבר הזה, לא יודע, תלכו לטיפול, פגשו את אהבת חייהם, בדקו את עצמם. זה כאילו מין שליחות כזאת, שאני מרגישה שאני גם מאוד נהנית ממנה, וזה דרייב מדהים.
האמת שזה מדהים, שאת עוברת תהליך, ועוד הרבה אנשים עוברים איתך.
אתה לא מבין איזה סיפור גדול. כמה זה ממלא.
אבל את יודעת, הנושא הזה של האישי, וזה בדיוק העניין שאני רואה ביוקרה, זה הנושא של האותנטיות. בסופו של דבר, שאת לוקחת כל מותג יוקרה, הוא מאוד מאוד אותנטי, הוא מאוד מאוד מחובר לעצמו, ונראה לי שבנושא הזה, את מאוד מאוד אותנטית, את הולכת עם הדברים שלך עד הסוף, זה את... כמה מה שאנחנו רואים בטלוויזיה זה את?
אתה לא מבין עד כמה. אני כאילו לא מצליחה...
מה, 80, 90, 100?
אני חושבת ש... אתה יודע, תמיד יש לי את עצמי ואת אנה, לא יודעת, עם בעלי בבית, דברים שאני לא אגיד בחוץ, וזה בסדר. אבל אני חושבת שיש משהו ב... וזה קרה אינטואיטיבית, באותם רוקדים כוכבים 2005, כשנדלקה המצלמה, לא הרגשתי צורך להיות משהו שאני לא. כאילו, אז אם התעצבנתי, אז התעצבנתי, ואם בכיתי, אז בכיתי, כי זה... זה הדבר, זה מה שאני חווה, זה מה שהקהל ראה תמיד. ואני ממשיכה, כי נורא קשה לי לזייף. אנשים שמכירים אותי בחיים עצמם ולא דרך המצלמה, יגידו, אני לא יודעת, באמת קשה לי לשקר, לזייף. אם מישהו לא בא לי טוב, כנראה שהוא ירגיש, אם מישהו שאני אוהבת, כנראה שהוא ירגיש.
האמת שזה נורא משחרר, את לא צריכה...
אני כל כך אוהבת את זה, ואני כל כך מנסה לשמור על זה, אמיתי. ויש משהו ב...
גם כשאת כועסת.
גם כשאני כועסת.
יש את אותה תמונה עם האצבע המשולשת.
נכון, בסדר, אני כועסת.
שמישהו צעק לך.
באמת הכל בחוץ.
לא, כל הכבוד, תשמעי.
אני אצלי, באמת, what you see is what you get, ואני חושבת שהחברים שלי אוהבים אותי ככה, הקהל בבית אוהב אותי ככה, בעלי שיחיה חמוד שלי אוהב אותי ככה.
אנחנו צריכים לציין, אולי לא כולם יודעים שבסוף בתוכנית.
כן, זה קרה.
הכרת את אייל והתחתנתם, ויש נולד לכם אדם. אז בכלל, זה
הכי טוב שקרה בחיי.
הרבצת במכה אחת.
כן, אבל אני חושבת שזה באמת כי הייתי אני, כי זה לשבת בטיפול פסיכולוגי אז, ובאמת לדבר את עצמי במקומות מאוד פגיעים, מאוד חשופים, מאוד לא פשוטים להודות בהם. אבל כאילו תמיד אני אומרת, וממש מאמינה בזה, רובנו חווים את אותם הרגשות, בסיטואציות כאלה או אחרות. פשוט חלק מאיתנו חושבים שזה לא בסדר, או רוצים להסתיר את זה. אני תמיד הרגשתי שאני יכולה לדבר את זה החוצה, אני לא חייבת להיות מושלמת. באמת, אין לי שום רצון להיות מושלמת. ויש בזה איזה קסם שאנשים אוהבים, ואני כמו עצמך.
למרות שיש פה איזה יש איזו סתירה, כי מצד שני, את שואפת למצוינות כל הזמן.
כן, אבל מצוינות זה לא להיות מושלמת בעיניי.
או, זה מעניין, זה הבחנה מעניינת.
כן, אבל זה וואו, זה חתיכת שיחה. אני חושבת שמצוינות הגיעה ממקום באמת של החינוך הסובייטי שלי, ומריקוד שתמיד בסוף הייתי צריכה לקחת מקום ראשון. זה הדבר, תעשי מה שאת רוצה, אבל יש תחרות.
פחות מקום ראשון לא נחשב.
כאילו נחשב, אבל פחות כיף.
כן.
וגם בבית ספר, נגיד, למדתי במגמת פיזיקה ומתמטיקה, תשאל אותי למה, לא משנה, כי אני ילדה יהודיה וצריכה ללמוד בבית ספר למחוננים, מגמת פיזיקה ומתמטיקה, אין לי שום, כאילו, נטייה עלה, אבל לא חשוב. אז כאילו, תמיד הבנייה הזאת שלי למצוינות, היא נשארה איתי, ואני חושבת שאני שומרת עליה באיזה פרופורציה. לעומת זאת, להיות מושלם, אני חושבת שחלק מלהיות מושלם זה גם להיות עם פגמים. זה כאילו הדבר. זה באמת, אם אנחנו חוזרים למה שאמרת על אומנות, אומנות לא יכולה להיות מושלמת, נכון? זה כאילו, צריך להיות צדק. אם זה הכל נכון ומדויק וזה, וגם מגיע לכולם, וכולם מבינים שזה ימין וזה שמאל וזה אדום וזה צהוב, בעיניי זה פחות, יש בזה פחות עומק, יש בזה פחות מחשבה. אני חושבת, כמו באומנות, ככה בבני אדם, אנחנו מורכבים מהכל. יש בנו דברים טובים יותר, טובים פחות, דברים שצריך לעבוד עליהם, דברים שאנחנו מתקדמים בהם, מעמיקים בהם. וזה יוצר איזושהי תמונה, איזה פאזל כזה, שלא אני אקרא מושלם, כאילו, אתה מבין?
אבל הוא מעניין. אנשים,
אבל בתוכו אנשים... יש גם סדקים, וכאילו כן. מלא דברים, ויש גם צבעים שונים.
זה עד שביפן יש מה שנקרא קנצוגי, זה הם לוקחים כלים שבורים ומתקנים.
בטח, אותו. עם זהב, שזה נורא
אותו,
נורא יפה.
זה אותו דבר, שהיופי הוא גם לא בשלמות המלאה. תגידי, אבל אני חושב שאני מסתכל על כל הדברים שעשית, מה שלא מסתדר לי זה הישרדות, זה לא...
למה לא הסתדר?
לא יודע, זה לא היה הקו, כל הקו שלך הוא מאוד מאוד אלגנטי וזה, ושם זה, איך אומרים, לרדת לבוץ.
שים לב, אבל גם הקו שלי מאוד הישרדותי בסוף.
יכול להיות, משם, את אומרת.
כאילו, אני חושבת שאני...
את נהנית? זה היה קשה?
זה היה מאוד קשה, אני חושבת שזה חוויה אחת הקשות שעברתי בחיי. אבל היא גם הכרחית. אני חושבת שקרה לי שם משהו. אני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה, אם כבר מדברים על הסתדרות.
באיזה שנה זה היה? 2018?
לא. 2018? תראה, כבר הלכתי 10. לא, זה היה... הייתי בת איזה 20... כן, נגיד איזה 15, 14 שנים אחורה.
כן, אוקיי.
שכה זה? 2010?
כן.
אני חושבת שעד אז, עד להישרדות, הייתי בבועה מאוד ברורה של ריקודים סלונים. מגיל 5, הייתי באימונים, תחרויות, עליתי לארץ, הופעתי, עבדתי, רוקדים עם כוכבים. כאילו, זה קצת בועה, שאתה לא יודע שיש עולם, הוא רק מפריע לך עולם בחוץ, כל החברים שלך, כל הטיסות לחול. זה ממש עוטף אותך בהכל. וקרה משהו בתפר הזה, שקצת התחלתי להבין שיש עולם בחוץ, שאולי אני מפספסת, ושאני צריכה לטעום ממנה. לפגוש אנשים ואת עצמי במקום שהוא לא הקומפורט זון שלי, ריקודים סלונים. זה לא הסטודיו שלי, וזה לא רוקדים כוכבים, וזה לא רקדנים מהחברים שלי. אני חושבת ששם זה פגש אותי מאוד מדויק. ההצעה להישרדות, בהתחלה
הם פנו אלייך?
כן, הם פנו אליי, בהתחלה נורא ניבלתי, ישבנו פה לא רחוק לקפה, נורא ניבלתי, ואז עשיתי חושבים, ואמרתי, אני חייבת להעז, כאילו אני חייבת לעשות משהו שהוא הכי רחוק מהעולם שלי. להיות גם פתאום לבד, כי תחשוב שריקודים סלונים זה דבר זוגי, אני תמיד עשיתי כל דבר עם בן הזוג, לא משנה,
לאו
דווקא היינו פרטנרים לחיים, אבל תמיד לפתוח סטודיו זה עם בן זוג, לרקוד, לחול, תמיד היה לי פרטנר לדבר, וזה פתאום להיות לבד, באמת.
וואו.
בתנאים הכי קשים, זה אם כבר, אז כמובן לקחת
לקצה. לא רק לבד, גם כולם נגדך באיזשהו מקום.
נכון, אבל הנה, הצלחתי, גם שם הגעתי לגמר, ואני חושבת שעברתי, זאת הייתה חוויה מאוד חשובה עבורי, אתה שם איזה קביצת מדרגה, או לא יודעת, כאבי גדילה כאלה שהיו הכרחיים לחיים שלי. אני בכלל, אני הולכת רחוק עם דברים, אני התחלתי לרוץ, רצתי, אהבתי לרוץ, טסתי לקניה למחנה אימונים. אתה יודע, לא כל מי שרץ,
נכון.
טס לקניה לעשרה ימים, מתנתק מהבית, אוכל בקושי, ורץ עם אלופי העולם בגובה 2,700 מטר. אני אוהבת לעשות דברים קיצוניים, אני כאילו חושבת שיש שם בקצה, זה יש חיות מדהימה, שבשגרה שלנו אנחנו לא תמיד חווים אותה, והיא מהממת, אני לא בא לי לוותר עליה.
אז אנחנו רואים, יש לך פרפקציוניסטיות, זה חלק אחד, חלק שני זה את הולכת על הקיצון.
נכון.
אבל הכל נראה כזה כיסא מחושב. כן, יש...
נכון, יש איזון תמיד.
יש, זה לא...
לא, לא, נכון. אני תמיד כאילו יודעת שזה מה שאני מסוגלת לה.
הכל מוחזק, כן. והדבר השלישי, אני אומר, זה באמת התדמית האלגנטית שלה, גם איך שאת לבושה, גם איך שאת תמיד מדברת, מחזיקה את עצמך. הנושא הזה של להיות מאוד אלגנטי, זה גם בא מה... זה גם בא מרוסיה?
אני חושבת שזה התחיל שם, אני לא יודעת, זה חלק ממני, זה נורא קשה לדבר על עצמי, כי אישה בחורה אלגנטית,
אפשר לתפוס אותך עם איזה מכנסי ג'ינס קרועים ו...
בגיניים הילד, כן. בגיניים הילד, כן, לגמרי, לגמרי אפשר. אבל יש משהו גם בא להתלבש עבורי שזה דרך ביטוי.
כן.
זה לא סתם שיגידו, או, היא כל כך אלגנטית. אני חושבת שגם בליבוש יש משהו שמצאתי לעצמי, כזה סוג של אומנות. אני קם בבוקר, אני תראה, איזה מצב רוח יש לי, איך אני אשלב עם צבעים, ובאיזה מוד אני אצא, ואיזה... זה ממש אירוע בשבילי להתלבש הזה. זה לא אומר שזה לוקח לי זמן, זה דווקא לוקח לי מעט זמן. אבל זה איזה סטייטמנט עבורי. וגם מזה אני נורא נהנית.
את עושה את זה במודע, זאת אומרת, בעצם את בונה מותג שקוראים לו אנה אהרונוב, כן? אולי בלי לשים לב.
אני לא חושבת שעשיתי את זה במודע.
לא עשית במודע.
לא, אני חושבת שכאילו באמת הייתי כל הדרך נאמנה להם עצמי, ועשיתי דברים שהם עושים לי קודם כל טוב, עושים אותי קודם כל מאושרת. כאילו זה תמיד היה מאוד מאוד אישי, ועל הדרך קרה משהו גם החוצה.
את יודעת, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי כשאני בודק ביוקרה, בכלל במותגי יוקרה, כל מה שהם עושים, הם עושים בצורה הזאת, הם מאמינים במשהו, אוהבים משהו, לוקחים אותו במקום שלהם, בעצם הקהל מתאהב במשהו, זה לא משהו שאת עושה בשביל שהקהל יתאהב בך, אלא את אותנטית, את עושה מה שאת עושה, וזה יוצא, כי את אותנטית בעיקר.
זו הדרך לכולם. בסוף כל אחד זה האותנטיות שלו, כן? מה שמרגש אותך לא ירגש אולי אותי, וזה בסדר. אבל אני חושבת שיש משהו ב... לחיות במקסימום את הרצונות שלך, את התשוקות שלך, את העבודה שלך, את הזוגיות שלך, לא משנה, כל הדברים שמרכיבים חיים, כאילו לשם בסוף אנשים נמשכים, אני חושבת שזאת, על זה אתה מדבר, שבסוף כל מי שעשה מותג יוקרה, הוא עשה את זה מתוך איזושהי תשוקה אמיתית אישית, נכון? או איזה רצון מטורף לעשות את הדבר הכי טוב, הכי מגניב, הכי זה, לא משנה איזה מותג זה. ובסוף דרך זה אנשים מתאהבים. ולא כזה, אוי, מה המותג היוקרתי שאנשים יכולים לאהוב? כאילו אני לא חושבת שזה יכול להחזיק מים להרבה זמן.
נכון, מסכים. תשמעי, זה, אז בנושא הזה, יש גם את הנושא של, את יודעת שביוקרה זה מותג גבוה. עכשיו, ריקוד זה משהו שיכול, את יודעת, ריקוד אמנותי ובלט, זה משהו מאוד אליטיסטי. בכלל, אני לא חושב שלפני רוקדים כוכבים, הנושא של ריקוד היה משהו שהרבה אנשים התעניינו בו בצורה הזאת. כן. היה מאוד מאוד אליטיסטי.
כן.
איך את מחברת בין שני העולמות האלה של, זה מאוד מאוד אליטיסטי, מצד שני מאוד מאוד להביא את זה למקום מאוד נגיש. ועממי, כי אני חושב שאת מצליחה.
וואו, תשמע, אני חושבת שקרה משהו, קרו כמה דברים. אחד, בסוף באמת להביא משהו לפריים טיים, לסלון של כל אחד, זה לעשות אותו נגיש.
כן.
שאם פעם היית צריך לקנות כרטיס וללכת לראות הופעה, גם היום, כן, אבל עדיין, הופעת בלט או תחרות של ריקודים סלונים, אם אתה לא מודע לזה, כנראה שאתה לא עושה את זה. פתאום רוקדים עשו משהו של להביא את זה לסלון של כל אחד, ואז לעשות את זה יותר נגיש. שתיים, מה שקרה זה רשתות חברתיות. כאילו היום הכל נמצא שם, אז אתה לא צריך לרדת רחוק, או לא צריך להתאמץ מדי בשביל לצרוך אומנות, גם אם זה לא... אני עדיין חושבת שהאומנות האליטיסטית, האמיתית, זה ללכת ולראות בלט.
את אף בלט רקד פעם?
לא, בחיים לא.
באמת?
תמיד רקדתי סלונים, אבל נגיד אנחנו בני 6-7 כיתה א' ב' בברית המועצות, פעם בחודש, היינו הולכים לבלט. זה כאילו חלק מההתפתחות שלנו ומהתרבות שלנו. גם היום זה קורה, אתה יודע, יש בלט ויש בלט מודרני, ובארץ זה ברמה מאוד גבוהה, ויש הופעות מדהימות שאני ממליצה לכולם. זה בילוי מדהים, לצאת מהבית וללכת לראות הופעה. אבל גם אם זה לא קורה, אני שוב אומרת, קרה משהו יותר נגיש עם הטלוויזיה והאינסטגרם, שאנשים עדיין נחשפים, אם הם קצת מתעניינים, לריקוד, אופנה, ציור, בבישול, יש כל מיני צורות של אומנות. זה נהיה קצת יותר נגיש, ואני חושבת שזה דבר מדהים שקרה ב-2025.
כן, תגידי, אתה עכשיו הולכת להשתתף גם בהצגה, נכון? בשיקגו?
אני כבר משתתפת כמעט שנה בהצגת שיקגו.
את כבר בהצגה?
כן, בטח.
אני הבנתי שאת באימונים.
לא, 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 לא. מה פתאום? אנחנו עלינו בפברואר.
כן, ואיך זה? זה גם חדש לך, לא?
כאילו חדש ישן, אתה יודע, בסוף זה במה, אני לא שרה, אני רוקדת וקצת משחקת. בסוף זה במה, וכאילו זה באמת הבית שלי, אני דווקא קצת חזרתי אחורה, כי קצת התרחקתי מהריקוד בשנים האחרונות, ופתאום ההצעה הזאת הגיעה, לקח לי רגע להבין, ששנייה, אני שם, אני חוזרת לבמה, אני בכושר, אני יכולה לעשות את זה. כאילו, היו לי חששות, באמת, היה לי קצת חוסר ביטחון. ומהרגע שהתחלנו חזרות, פשוט הבנתי שזו מתנה הכי גדולה שנתתי לעצמי בגיל 43. הייתי כמו הילדה הזאת, בת ה-18, חזרות כל יום, ריקוד, זה, מתיחות, רקדנים, הכל קורה. והדבר שבסוף ירגש אותי לנצח, אחרי הבן שלי כמובן, זה ה-2500 איש בקהל, שקט מוחלט, אני פותחת את ההצגה, אני יוצאת עם הספוט עליי, וכל העיניים עליי, זה כס, אי אפשר להסביר את זה, מי שאוהב להיות על הבמה, זה באמת איזה סם כזה שהוא לנצח בוורידים. זה לא משנה מה אני אעשה בדרך, ועשיתי המון דברים בקריירה שלי, דברים גדולים יותר, דברים גדולים פחות, מרגשים, אבל זה הרגע הזה של אני מנהלי ריקוד יוצאת ב-2500 איש עליי, זה כאילו, זה פרייסלס.
את רואה מה מיוחד, יש כאלה שזה הקיק הכי גדול, יש כאלה שזה הסיוט הכי גדול שלהם.
נכון.
שאת אומרת לו, אז הוא מעדיף שירגו
אותו. נכון, הוא מציע, אבל זה הדבר. אני כאילו, תן לי לעמוד על הבמה מול מיליון אנשים,
ככל שיהיה יותר, יותר טוב.
אגב, לדבר זה גם כאילו, אני גם נהנת מזה, גם לשפוט ברוקדים, זה גם במאי. אמנם אני לא רוקדת, אבל יש שם משהו ב...
לא, זה...
אני אוהבת את זה בקיצור.
תגידי, רציתי לשאול, אז אם אנחנו מדברים על אהבות, איזה מוצרי יוקרה את אוהבת? אם בכלל?
תשמע, תגדיר יוקרה, אני חושבת שלכל אחד זה כאילו, בוא נגדיר יוקרה.
לא, תראי, יוקרה, קודם כל זה לא חייב, זה לא יקר בערך, יוקרה בדרך כלל...
אני חושבת שיוקרה בדרך כלל זה דבר איכותי מאוד, כן?
כן, אנחנו מדברים על איכות, אנחנו מדברים על משהו שהוא באמת אותנטי.
כן.
שהוא מיוחד.
אם אני מסתכלת על החיים שלי...
שיש לו מקבילה, לו ממש כמעט יצירת אומנות. זה יכול להיות ביגוד, זה יכול להיות תכשיט, זה יכול להיות רכב, זה יכול להיות שעונים.
לא נעים לי לדבר מולך על הרכב שאני נוסעת בסתם.
אנחנו נחליף אותו, אל תדאגי.
אני אשמח. אני חושבת שכאילו הדבר הראשון שיעלה לי זה בגדים. אני חושבת שזה כן, דיברנו על זה, זה קצת הדרך ביטוי שלי, ואם יש משהו שאני יודעת שיש משהו בבגדים יוקרתיים ולאו דווקא מאוד יקרים, שהם שומרים על עצמם לאורך זמן, והם יושבים על הגוף אחרת, והם מרגישים אחרת. וזה עושה לי כאילו זה מגדיר אותי קצת אחרת בחוץ, וזה משהו שאני כן אוהבת. אני מסתובבת עם שעון לא רע, אבל יש לנו בבית דיבור על שעונים כל הזמן. כן, זה אחד השאיפות גם של בעלי, אגב. זה כזה...
זה, התחום של השעונים הוא תחום מטורף.
כל תחום הוא מטורף. אני אגיד לך מה קרה. כאילו, ככל שאתה נחשף לדברים, אתה מבין שנגיד, בעלי אוהב לשתות אספרסו. ואז הוא החליט שהוא לא רוצה מכונה כזאת, הוא רוצה לעשות מכונה של פולים. ואז מכונה של פולים, אנחנו הגענו למכונה כזאת של ממש בית קפה, שהוא טוחן לעצמו זה, עושה לעצמו זה.
ואז כל פעם שאת יושנת,
לא, אבל גם יש פולים כאלה ופולים כאלה, וזה כזה וזה כזה, ושומרים את זה ככה, ויש מברשת ככה. כלומר, כל דבר שאתה אוהב, אתה יכול להגיע למקומות בהם אתה נוגע ביוקרה. זה יכול להיות שוקולד? כאילו, כביכול דבר פשוט.
עוד דבר שחשוב ביוקרה זה שהצרכן, כשהוא צורך יוקרה, הוא צריך להתחיל, אם הוא באמת צרכן יוקרה ולא סתם, איך אומרים, וונאבי, אז הוא צריך להבין בדברים, את מבינה?
אתה מתחיל להתעניין. בעלי עוסק במסעדנות.
אם זה יין, את צריכה להבין ביין.
בדיוק, הוא עוסק במסעדנות, זה מה שבאתי להגיד, ויש לנו בר יין, וזה לא סתם שהוא מביא יין. אנחנו נסענו לירח דבש לבורגונדי, כן? לראות את הזה, ויקבים, כאילו גם אני בעקבותיו התחלתי להבין ביין. פתאום, כן, אתה מבין שזה עולם. אני חושבת שאפשר לקחת משהו אחד. ואני באמת נהנית מזה שאם אנחנו בבית, או אני אישית, אוהבת משהו, גם אם זה משהו אחד, וזה לאו דווקא מכוניות שצריך מלא כסף להחליף מכוניות. לא, אבל זה באמת יכול להיות שוקולד, קפה, בגד, יין, ריקוד, באמת כל דבר. ואתה באמת לומד ונכנס לעומק של, של העולם הזה שאתה אוהב ועושה לך טוב ולומד, ופתאום נעשהו בעולם, ופתאום אני נכנס לחנויות יין כי אייל מבקש ממני לקנות לזה, או פתאום הוא נכנס, יש לנו עכשיו קטע של כוסות אספרסו. אז הייתי עכשיו בפריז ונכנסתי לאיזה חנות כלי בית, אבל משהו מטורף, הכל עבודת יד. והוא הסביר לי, הבחור שהוא בעצמו היה בחנות, מלא זמן על איך הם עושים ומה הם עושים. זה עולם ואיזה כיף.
את רואה, זה בדיוק, הם עושים משהו בתשוקה, משהו שהם אוהבים.
ועמדתי והקשבתי.
והוא מספר לך על זה, כאילו
זה הדבר הכי חשוב. כי זה כוס, כן, מי שתגיד לי...
כולה כוס.
למה בזבז עכשיו 20 דקות על... אבל זה היה כל כך מעניין, וכאילו זה הדבר, אני אומרת, גם אם זה משהו קטן אחד, זה פתאום פותח עולם שלא ידעת עליו. נראה לי שם זה נוגע
ליוקרה. כן, זה מה שאנחנו מוצאים כל פעם, בכל שיחה. בסוף אנחנו מגיעים לזה שזה זה, וזה, יש שם נקודות מאוד מרגשות, אפילו זה דבר, איך אתה אומר, דברים קטנים, אבל אני חושב שבגלל שיש שם תשוקה, הרבה תשוקה, והרבה אותנטיות, ואהבה למה שעושים. אז זה מרגש
כאילו
תמיד.
זה גם כאילו למידה כזה, אתה גם מתפתח כל הזמן. אני חושבת שזה גם איזושהי התפתחות שלך.
אפרופו למידה, אנחנו, אתה יודע, עברה לנו חצי שעה.
אמרתי לך שאני אוהבת לדבר.
בצ'יק. אז אפרופו למידה, רציתי לשאול אותך, באמת, את עבר דרך באמת מטורפת, כן? ואת יכולה להסתכל אחורה ולהבין דברים, אבל בואי נגיד, חבר'ה צעירים שיוצאים היום, נניח מישהו בן 18 היום, או שהיית פוגשת את אנה בת 18, כן? איזה עצה היית נותנת לחבר'ה כאלה?
וואו, זה אחריות מאוד גדולה להגיד דבר כזה. אני חושבת שצריך לעז מלא. אמיתי. אני חושבת שבדרך, על כל דפיקה קטנה בדלת, פתחתי אותה. גם אם הייתה הכי מפחידה, וגם לא ידעתי עברית, וגם אם זה היה הישרדות, וגם אם זה לשבת בטיפול פסיכולוגי מול כל המדינה, אני חושבת שצריך להעז. אני חושבת שחיים כן מציעים לנו המון הזדמנויות. והפסון שלנו, והפחד שלנו, והלשמור על עצמנו, והלפחד, לא נותן לנו, לא נותן לנו לנסות. שאגב, אני לא תמיד הצלחתי, היו גם הזדמנויות שהתרסקתי בהם. וזה היה כואב, אבל זה היה באמת שכר למידה שאני מודה לו עד היום, פשוט, באמת, לא לפספס הזדמנויות.
מדהים.
להגיד כן להכל.
אחלה הצער.
הנה, אמרתי לך כן. תראה איזה כיף היה לנו.
נכון, נכון, נכון. אז תודה, אנה, באמת ששיתפת אותנו, וכמו שתמיד, בכנות ובהרבה אותנטיות.
תודה.
ואז אנחנו נאחל לך...
להמשיך.
להמשיך, ובטוח שנמשיך לראות אותך בהרבה מקומות. חברים יקרים, הגענו לסיום של עוד פרק של מדברים יוקרה. אני רוצה להודות לטכנאי שלנו, יונתן כהן, ולמפיקה חגית ויינר, וכמובן תודה לכם המאזינים, כאן דרור גורלניק, ונתראה בפרק הבא של מדברים יוקרה.
מדברים יוקרה, הפודקאסט של לקסוס.